הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. כמהנדס, עברתי דרך לא מעט חברות השמה, ואני יכול בהחלט לומר לכם שמדולה היא לא חברת השמה רגילה. המגייסות של מדולה שמות דגש על יחס אישי, ליווי צמוד והתאמה הדוקה בין המועמד והתפקיד, כך שהתהליך של חיפוש עבודה הופך להיות חוויה הרבה יותר נעימה ממה שרובנו הכרנו קודם. מדולה עובדת עם למעלה משליש החברות המובילות בתחום ההייטק, גם חברות גדולות ומבוססות וגם סטארט-אפים צעירים, ובמיוחד עם חברות בתחום הסקיוריטי. מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר, מ-QA ועד PhD וכל מה שבאמצע, במגוון תחומים. מגנטיקה ופיננסים ועד ביג דאטה ומשין לרנינג. היכנסו למדולה.co.il, מדולה, M-E-D-U-L-L-A, או הקליקו על הבאנר באתר הבית של עושים היסטוריה, על מנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 201, מלחמת בני האור בבני החושך. קאט המגילות הגנוזות, חלק א'.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
מגילות הגנוזות, שמוכרות גם בשם מגילות ים המלח, הן אחד מהאוצרות הארכיאולוגיים החשובים והמפורסמים ביותר של מדינת ישראל. זו אסופה רחבת היקף של חיבורים שהועלו על הכתב לפני קצת יותר מ-2000 שנה, בימים שבהם בית המקדש השני עמד על תילו. אחת המגילות, מגילת ישעיהו, מוצגת בהיכל הספר, אותה כיפה לבנה במוזיאון ישראל שהפכה בעצמה לאייקון אדריכלי בנוף הירושלמי, ודורות של תלמידי בית ספר עוברים בהיכל שנה אחר שנה. אני מניח ששמעתם על המגילות הגנוזות, אבל מה אתם יודעים על האנשים שכתבו את המגילות הללו? לא הרבה, אני מנחש. מניסיוני, את עיקר תשומת הלב שלנו מקבלות המגילות החומות והעדינות, אולי מכיוון שאותן אנחנו יכולים לראות. אבל אם נעצור לחשוב על האנשים שכתבו את המגילות, נגיע עד מהרה למסקנה שכנראה מדובר בחבורת אנשים מיוחדת מאוד. תחשבו על הפעם האחרונה שביקרתם בים המלח. תזכרו בחום הלוהט. חשבו על היובש והאבנים הצחיחות. תזכרו בזבובים המציקים. עכשיו חזרו בדמיונכם 2000 שנים אחורנית, לימים שבהם לא היו מזגנים, חשמל או מים זורמים, ושבו בנפשכם קבוצת אנשים יושבת בחור הנידח הזה, הלוהט והיבש, וכותבת. מה הם עושים שם, מהאנשים האלה? אפילו בארץ ישראל של תקופת בית שני, היו לא מעט מקומות נעימים הרבה יותר מחופי ים המוות. מדוע העתיקו הסופרים את המגילות האלה שוב ושוב ושוב, ומדוע בחרו לעשות זאת דווקא במקום הכי גרוע שאפשר להעלות על הדעת? השאלה הזו תעמוד במרכז שני הפרקים הקרובים, והיא תוליך אותנו אל שתיים מהתקופות הקשות והמרות בתולדותיה של ארץ ישראל, כל אחת בדרכה שלה. בחלקו הראשון של הפרק נביא את סיפור גילויין של המגילות על רקע מלחמת השחרור ומאבקיה של מדינת ישראל הצעירה לשרוד בים של עוינות ולקלוט מאות אלפי פליטי שואה ועולים חדשים. בחלק השני נספר על הקאט שחבריה הם אלו שכתבו את המגילות ועל מלחמת התרבות בין מזרח ומערב שאחזה בעם ישראל בימי בית שני והידרדרה עד כדי מלחמת אחים.
אנחנו נמצאים איפשהו בשלהי שנת 1946, אולי תחילת 1947. שני בדואים משבט שנקרא תעמרה, מסתובבים באזור ים המלח, ויחד עם העדר שלהם, וכנראה, זה הסיפור, אחת העיזים שלהם הולכת לאיבוד. והם מחפשים את העזה העובדת, ומתחילים לעלות על מצוק העתיקים, או מתלול העתיקים, שזה רכס הרים מאוד מאוד גבוה, שמתרומם מעל ים המלח. המקום שכוח אל מאוד מאוד גבוה. אנחנו מדברים על מדרגות ענק, אנחנו מדברים על קניונים עצומים, הם מגיעים הם, לאיזושהי מערה, שהם רואים שהפתח התחתון שלה חסום בקיר לבנים. הם עולים מעל המערה, ורואים שמעליה יש פתח עליון שהוא פתוח. ולוקחים אבן, זורקים כלפי מטה, ושומעים נפץ של כלי חרס.
זו ליאורה רביד, דוקטור לתנך. חלקכם ודאי זוכרים אותם מסדרת הפרקים על ההיסטוריה של גן העדן.
הם חוזרים בחזרה הביתה אל השבט שלהם, וכעבור יומיים שלושה הם חוזרים בחזרה למערה, הפעם הם באים עם חבלים ועם נרות או משהו שהם הדליקו, יורדים למטה, משתלשלים בחבלים למטה לתוך המערה, מוצאים שם 8 כדי חרס, במקום אחר קראתי 10 כדי חרס, זה לא משנה לנו, ומחטטים בקדים. 6 מתוך 8 היו ריקים, 6 כדי חרס ריקים. באחד מהקדים נמצאו שאריות של מזון, שאותם הם השליחו, וזה חבל מאוד, כי אם הם לא היו משליחים אותם, אז היינו יכולים לדעת יותר טוב מה אכלו האנשים שחיו במתלול הזה. ובקד האחרון הם מצאו 3 מגילות. 3 מגילות עשויות מגביל, דהיינו מאור, שעובד והוא גולגל, ולכן זה נקרא מגילה. הוא גולגל ונעטף באיזה שהם בדים לצורך שמירה. זה לכן זה גנוז, כי זה בתוך קד.
את המגילות שמצאו מכרו הבדואים לסוחר עתיקות בשם קנדו בבית לחם, תמועת 24 לירות. קנדו מכר אותם לפטריאח נוצרי בשם אתנסיוס ישוע סמואל, שהיה ראש המנזר הסורי אורתודוקסי בירושלים. מעודדים מהצלחתם המסחרית, שבו הבדואים למצוקים שמעל ים המלח ומצאו עוד 4 מגילות נוספות, שגם אותן רכש הפטריאח הנוצרי. באותה התקופה ממש, שב אליעזר ליפה סוכניק, ראש המחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, ומומחה בעל שם לכתבי יד עתיקים משנת שבתון בארצות הברית. השמועה למגילות הגיעה לאוזניו.
והוא רץ לבית לחם ומראים לו פיסת קלף קטנטונת, שעליה כתובות כמה מילים. אליעזר ליפה סוכניק, פרופסור סוכניק, היה אולי אחד האנשים הבודדים בעולם, שהיה מסוגל לזהות שמדובר בכתב יד, שנכתב איפשהו בסביבות שנת 200 לפני הספירה. כלומר, אנחנו צריכים ללכת מכאן אחורנית, לבערך 2,200 שנים, אולי אפילו יותר.
כדי להבין מה עבר לפרופסור סוכניק בראש בעודו קורא את האותיות העבריות העתיקות, יש לזכור שתקופת בית שני, התקופה שבה נכתבו המגילות, היא סוג של חור שחור בהיסטוריה של ארץ ישראל. אנחנו לא יודעים הרבה באופן יחסי על היהודים שחיו כאן לפני 2,000+ שנה.
הוא מבין שיש לנו כאן איזשהו טלסקופ ששולח מבט אחורנית לעבר הרחוק של ישראל, שאנחנו לא יודעים עליו כלום. במחקר זה נחשב החור השחור של ההיסטוריה של ארץ ישראל. אנחנו לא יודעים עליו כלום.
סוכניק זיהה כי הטקסט שמולו הוא קטע מספר ישעיהו, ולפתע הבין את חשיבותו הפוטנציאלית של הקלף שהוא מחזיק בידיו. ביומנו כתב ציטוט, ידיי רעדו והחלתי פורס אחד מהם. קראתי משפטים מספר ונמצאתי למד כי כתובים הם עברית תנכית נפלאה, בדומה לסגנון ספר תהילים. לפתע ניעורה בי ההכרה כי זיקני הגורל לקרוא בספרים עבריים שעין לא פיינחה אותם זה 2,000 שנה. סוף ציטוט. עכשיו קחו צעד אחורה. עומד פרופסור לארכיאולוגיה ומחזיק בידיו את מה שהוא כנראה אחת התגליות הארכיאולוגיות החשובות ביותר בהיסטוריה. תגלית קריטית הן לנצרות והן ליהדות, ומסביבו מתחוללת אחת הדרמות הגדולות והסוערות של המאה ה-20, הקמת מדינת ישראל. ספרי לי קצת על הקונטקסט של בעצם הגילוי הזה של סוכניק. הוא בתקופה לא פשוטה מבחינת ארץ ישראל.
זה נכון מאוד. יש אמירה של האיש הנכון בזמן הנכון. אין ספק שאליעזר סוכניק, ליפה סוכניק, היה האיש הנכון. אין ספק שהתקופה הייתה הכי פחות נכונה. אנחנו מדברים על 1947, בואו ניקח אותה כנקודת ההתייחסות שלנו. 1947, ארץ ישראל כבר נמצאת למעלה מ-20 שנה בתוך מה שנקרא המאורעות או פרעות של האוכלוסייה הערבית שהתנפלה על יהודים ורצחה אותם, כולל בירושלים וכולל באזור בית לחם, וזאת התקופה.
הוא מסתובב שם בין הערים?
הוא מסתובב שם, הוא לא עושה חשבון. יתרה מזה, 1947, אנחנו שנתיים מאז מלחמת העולם השנייה, אל הארץ נוהרים מאות אלפי פליטים מארצות שהיו במלחמה, ניצולי שואה. אין כסף, הארץ באמת במצב קטסטרופלי. בתוך עשור מגיעים הנה 900 אלף יהודים. הדבר היחיד שהיה חסר לכולם, זה גם הסיפור של הקאט בקומרן, ואת המציאה של המגילות, שאנחנו ניכנס עד כמה היא יקרה והייתה דרמטית.
אליעזר סוכניק גייס כסף מהאוניברסיטה, ובכ"ט בנובמבר 1947, היום שבו החליטה מועצת הביטחון של האום על סיום המנדט הבריטי, רכש 3 מגילות. מגילת ישעיהו השלמה, נוסח קדום של ספר ישעיהו, מגילת מלחמת בני האור בבני החושך, שעליה נרחיב רבות בהמשך, ומגילת ההודיות, שהכילה אוסף שירים אודות חסדי האל. וכך, בעוד שברחובות ובחוץ רוקדים ההמונים הור הסוערת וחוגגים את הקמתה הצפויה של מדינת ישראל, רחן הפרופסור הנרגש מעל החיבורים העתיקים. שורה אחר שורה הלכה והתבהרה אצלו ההבנה שתחושת הבטן שלו לגבי חשיבותן של המגילות הייתה נכונה. מגילת ישעיהו הייתה ידועה ממקורות קודמים, אבל מגילת ההודיות ומגילת מלחמת בני האור ובני החושך היו חדשות ובלתי מוכרות לחלוטין. היה זה אוצר בלום של ידע היסטורי שעשוי לשפוך אור חדש על החברה היהודית בימי בית שני, מקורותיו הקדומים של התנ"ך, וראשית המיסטיקה היהודית. בינתיים שמעו גם חוקרים נוצרים על המגילות, וגם הם מבינים את הפוטנציאל האדיר הטמון בהם, הפעם בחשיפת מקורותיה הקדומים של הנצרות, שהלכה והתהוותה בשלהי ימי בית שני. רכישת 3 המגילות הייתה יריית הפתיחה של מרוץ מטורף, אחרי התגלית הארכיאולוגית הדרמטית.
עם הכרזת האום על סיום המנדט ועל חלוקת הארץ לשתי מדינות, יהודית וערבית, מדינות ערב מכריזות מלחמה על ישראל. ובתוך כל זה מתחיל המרוץ אחרי המגילות. מה שקורה זה דבר כזה. קודם כל, ממש למחרת, אותו ראש כנסייה בורח מארץ ישראל לארצות הברית, כאשר הוא מגניב, הוא גונב איתו את 4 המגילות שהיו ברשותו במטרה למכור אותם בארצות הברית. והמגילות חמקו מסוכניק והדבר שובר את ליבו, ואני לא מגזימה. אז הוא באמת במשבר נורא על העובדה שהארבע המגילות האלה חמקו מידיו. ירושלים המזרחית, יש שם בית ספר למקרא הביבליק אקול, שבמחלקה לארכיאולוגיה יושב כומר דומיניקני בשם רולן דבו, שהוא מתחיל לשלוח משלחות, הוא אגב עומד בראשן, לקומרן במטרה למצוא מגילות.
הם עכשיו, גם שמעו על מה שקורה, הוא רוצה את הנתח שלו של הממצאים האלה.
יותר מזה, העניין של הנוצרים במגילות בא מכיוון לגמרי אחר. הם מחפשים במגילות את ראשית הנצרות. הם מחפשים במגילות את הצעדים של ישו. אוקיי? ולכן לנוצרים יש עניין עצום במגילות. יוצא האב רולן דבו לקומרן, חופר שם, הוא מוביל 6 משלחות בין השנים 1951 ל-1956, במטרה למצוא מגילות. את המגילות האלה הוא לא מביא אלינו, את המגילות האלה הוא לוקח למוזיאון רוקפלר, שנמצא בירושלים המזרחית, שהיא נמצאת תחת השלטון הירדני, וירדן נמצאת במלחמה עם ישראל.
זאת אומרת, גישה כבר לא תהיה לנו.
אין לנו גישה. בטח עד 67, עד שכובשים את ירושלים המזרחית ואת מוזיאון רוקפלר, אז אין לך בכלל גישה אל המגילות האלה. המגילות האלה שייכות לממלכת ירדן. נקודה. משלחת נוספת שיוצאת לקומרן, אלה הבדואים. הבדואים הבינו שיש להם פה מכרה זהב. הם בחיים לא ראו עוד כתובה, אבל כסף, והם מבינים. הם נכנסים שם למערות, משחיתים מערות. הם הורסים ממצאים. זה דבר מזעזע מה שהם עושים. הם מוציאים מגילות, מביאים אותם לשוק העתיקות בירושלים המזרחית. עוד פעם, אנחנו בתוך ירושלים המזרחית שייכת לממלכת ירדן. הם מוכרים מגילות בירושלים המזרחית בשוק העתיקות ובשוק העתיקות בבית לחם. זה הכל לא שייך לנו. הדבר הכי גרוע שהם עושים, הם חותכים את המגילות, הפריחות והעדינות האלה, הם פשוט גוזרים אותם. ומתחילים למכור לך פיסה אחרי פיסה של מגילות. כי ככה הם ממקסמים את הרווח שלהם.
זה פשוט לא להאמין.
לא להאמין.
פשוט גוזרים את המגילות האלה.
חד משמעית.
בשביל הם גוזרים אותם פיסה?
פיסה, 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 כן. ואתה צריך לשלם לזה. עכשיו, מי שעשה פה באמת מעשה מאוד יפה, ועצר את זה, או ניסה לעצור את זה, זו הייתה דווקא ממלכת ירדן, או השלטון הירדני, שקבעו מחיר עולה, ככל שגודל החתיכה יותר גדולה, כך המחיר יהיה יותר גבוה, כאשר אתה לא משלם על הקצוות. כלומר, לא כדאי למכור, לא כדאי לחתוך את המגילות. ב-1947-48, אנחנו בתוך המלחמה, מתחילים ארכיאולוגים ישראלים, והם מועטים לעלות לקומרן ולחפש בעצמם מגילות. ומתחילה חפירה בקומרן, מתחיל להתנהל מחקר, או בעצם הענף הארכיאולוגי מתפתח מתוך הכרה, שאם אנחנו לא נציל את המגילות האלה, ההיסטוריה שלנו תלך לאיבוד. פשוט, הדברים פשוטים כמשמעם. היא תגיע, המגילות יגיעו או לירדן, או לידי הבדואים, לארץ ישראל הם לא יגיעו.
מאה ועשרים שניות על מסחר אלגוריתמי מהיר, פינה בחסות איסטרה, המגייסת מהנדסי תוכנה, מתמטיקאים ופיזיקאים מצטיינים. תרשו לי לשלוף אתכם לרגע מתוך המערות המאובקות של מצוקי ים המלח אל סביבה אחרת לגמרי, הבורסה. אחד הפרקים הקודמים של עושים היסטוריה עסק במסחר ממוחשב במניות, ובפינה הזו אני רוצה לשפוך אור על שני תפקידים מעניינים ובלתי מוכרים שממלאים האלגוריתמים שקונים ומוכרים מניות בתוך שניות עד דקות. ידריך אותנו בעולם הזה גל גולדשטיין, מנהל צוות באיסטרה מחקר.
שלום, שמי גל גולדשטיין, אני מתמטיקאי בהכשרתי ועובד כרגע בחברת איסטרה מחקר, חברה שמפתחת אלגוריתמי מסחר אוטומטי.
אז בואו נדבר על התרומה של ה-HFT למסחר בשוק. יש לזה גם השפעה מעשית על, על הצורה של השוק.
נכון. תחשבו על מצב שבו אתם רוצים לקנות עכשיו לפטופ חדש, אז אתה הולך ובודק את המחירים בכמה חנויות. אם הייתי יכול להגיד לך תמיד שהחנויות תמיד ייצגו את המחיר הנכון, תלך לא משנה לאיזה חנות, המחיר שם יהיה נכון, כי יהיה מישהו שידאג שאם יש חנות עם מחיר לא נכון, הוא ידאג לסגור שם את הארביטראז'. בעצם זה מה שאנחנו טוענים, שהשוק נעשה יעיל ומשוכלל, כי תמיד יהיה מי שיאזן את המחירים לרמתם הנכונה כמעט מיידית.
אז זה דבר אחד בעצם, כל אותה הקיעלות של השוק.
כן.
התרומה השנייה למשל.
תרומה השנייה, הספקת נזילות, היא תרומה אפילו יותר גדולה. כשאנחנו באים ומחפשים את המחיר הטוב ביותר בשוק, אנחנו מסתמכים על זה שמישהו יושב שם ומציג את ה-30-31 של מייקרוסופט. פעם, אם נחזור קצת אחורה, כ-30 שנה, נגלה שהתפקיד הזה היה מונופול שהוא ענק לתפקיד עושה השוק. הבורסה מינתה חבר בורסה, ואותו חבר בורסה פשוט היה אחראי לספק את המחירים. בדומה למצב שבו אנחנו צריכים לטוס לחול, ואנחנו רוצים לקנות דולרים, אנחנו הולכים לצ'יינג' הקרוב אלינו, או בנדבג, ויש שם מישהו אחד שיגיד מה מחיר הדולרים בקנייה ובמחירה. אז אם המחיר שעושה השוק הקלאסי היה 30-31, מגיע שחקן חדש, והוא מסוגל בתוך ה-30-31, אז זה לנקוף ברזולוציה של מאית מזה. כלומר, אני קונה ב-30.05 ומוכר ב-30.06. בכל רגע נתון אני יכול להבטיח לך שעדיף לך תמיד לבוא לעושה השוק האלקטרוני מאשר לעושה השוק הידני. כי בכל רגע נתון המרווח שלו יהיה תמיד בתוך המרווח הישן. אז אפשר לומר שדי בוודאות עלות המסחר השתנתה דרמטית, ועכשיו המרכיב המרכזי בעלות המסחר הוא מה שאנחנו משלמים על ברוקר או לבנק שלנו. בעוד שפעם כמעט הכל הלך לעושה השוק.
איסטרה מחפשת מהנדסי תוכנה, מתמטיקאים ופיזיקאים מצטיינים במיוחד. אז אם אתם אוהבים בעיות קשות מאוד ורוצים להיות חלק מחברה מצליחה וצומחת, איסטרה יכולה להתאים לכם. שילחו את קורות החיים ל-careers@istraresearch.com או הקליקו על הבאנר של איסטרה באתר הבית של עושים היסטוריה. בסיכומו של דבר חשפו הבדואים, החוקרים הנוצרים והארכיאולוגים הישראלים 11 מערות ובהן 15,000-16,000 חלקי מגילות, מהן הרכיבו החוקרים כ-930 חיבורים שונים בעברית, יוונית וארמית, שמרביתם לא היו מוכרים קודם לכן. רוב המגילות נכתבו בדיו פחמי על גבי אורות של בעלי חיים, וחלקן על נייר פפירוס ואפילו גיליונות נחושת. האוויר היבש של המדבר, החשיכה הקרירה במערות וכדי החרס שמנעו מחרקים ומזיקים להגיע אל המגילות, סייעו לשמר אותן ולעכב את תהליכי הבליה הטבעיים. רבות מהמגילות שנגנזו במערות קומרן לא זכו להגיע אלינו. חלקן נמכרו לסוחרי עתיקות פרטיים ולאספנים, וחלקן כנראה נהרסו כתוצאה מטיפול לקוי. עם זאת, היו 4 מגילות נוספות שידוע שנשתמרו במצב טוב ונפלו כאמור לידיו של ראש הכנסייה הסורית שיבריח אותן לארצות הברית.
לפרופסור אליעזר ליפה סוכניק יש בן שרבים מכירים אותו, וזה יגאל ידין. היה אחד ממפקדי ההגנה, ורבים טוענים שהוא היה מהמפקד של מלחמת השחרור. והוא הופך להיות הרמטכ"ל השני של ארץ ישראל בין שנת 1949 ל-1952. יגאל ידין כולו בין 32. זה הכל, היה הרמטכ"ל הכי צעיר בישראל.
ידין הצעיר השתחרר מצה"ל כשכל החיים עדיין לפניו, ובחר ללכת בדרכי אביו. הוא נרשם ללימודי היסטוריה, ובאחד הימים הוזמן להרצאה בארצות הברית. עיתונאי מקומי הפנה את תשומת ליבו למודעה משונה ובלתי שגרתית שהופיע בעיתון ה-Wall Street Journal. ציטוט, "The four Dead Sea Scrolls, biblical manuscripts dating back to at least 200 BC, are for sale. This would be an ideal gift to an educational or religious institution by an individual or a group. Box F 206, The Wall Street Journal." סוף ציטוט.
צריך להבין את, את הצירוף המקרים הזה. נמצא האדם שהוא בנו של הבן אדם שמצא, שבעצם יודע הכי הרבה על המגילות שנמצאו, במקרה נמצא בארצות הברית, ומזהה את התגלית הארכיאולוגית אולי מהחשובות בתולדות ישראל.
זאת פצצה. זה פשוט לא יאמן.
הכומר אתנסיוס סמואל, מסתבר, ניסה למכור את המגילות למוזיאונים ולאוניברסיטאות בארצות הברית, אבל אף אחד לא הסכים לרכוש אותן, כיוון שהיה ברור שמדובר בממצאים שהוצאו מארץ ישראל שלא כדין, והיה חשש כבד שבית המשפט יכריח את הרוכשים להשיב אותן לארץ מוצאן. לסמואל לא הייתה ברירה, אלא לפרסם מודעה בעיתון. יגאל ידין, הארכיאולוג המתלמד, הבין מיד איזו מתנה סידר לו הגורל. הוא גייס את הכסף הדרוש, ובאמצעות מתווכים רכש את 4 המגילות האבודות מידי האב סמואל.
4 המגילות האלה חוזרות ארצה, ואת מה שאיבד האב משיב הבן, שזה באמת צירוף מקרים.
צירוף מקרים היסטורי מדהים.
כן.
מאז ועד היום נחקרו המגילות הגנוזות בדקדקנות חסרת תקדים, כולל בדיקת DNA לזיהוי החיות שמהן נלקחו האורות, וצילום באור אינפרה אדום במעבדות מיוחדות של נאסה, כדי להבליט כיתוב שהיה בלתי קרי באור רגיל. תוכן המגילות העשיר את ידיעותינו ההיסטוריות במגוון תחומים. מעבר לחיבורים שלא הכרנו כלל קודם לכן, הם מכילים למשל את הנוסחים המקוריים בעברית ובארמית של ספרי תנ"ך מוכרים, ובכך שופכים אור על התפתחותה של העברית הקדומה. ניתן למצוא בהן נוסחים חדשים ובלתי מוכרים של תפילות שונות ופירושים חדשים לנבואות הזעם של הנביאים הראשונים. גילויין של מגילות ים המלח הפנה את תשומת ליבם של הארכיאולוגים לחורבותיו של יישוב קדום בשם קומרן, שניצב לא הרחק מהמערות שבהן נתגלו המגילות הגנוזות. חורבות קומרן היו מוכרות לחוקרים כבר מאז אמצע המאה ה-19, אבל הארכיאולוגים שביקו בהן לראשונה התקשו להבין את פשרם. החורבות נמצאות על מישור גבוה שמשקיף על עינות צוקים או עין פשחה, ולכן שיערו מרבית החוקרים שמדובר במבצר צבאי כלשהו, אולי כחלק משרשרת מבצרים. אבל למרגלות החורבות בקומרן נמצאו מספר בתי כפרות שהכילו יחד כ-1,200 קברים. ואף אחד לא הצליח להסביר מדוע שמבצר צבאי שאולי הכיל כמה עשרות חיילים יהיה זקוק לבית קברות גדול כל כך. כך או כך, האתר בקומרן היה קטן ונידח, ואף חוקר לא מצא בו חשיבות מיוחדת. רק לאחר גילוי המגילות הגנוזות, שבו הארכיאולוגים וגילו מחדש את האתר בקומרן. הקרבה הפיזית של חורבות קומרן למערות בהן נתגלו המגילות, נתנה משקל גדול להשערה ששם למעשה הועלו המגילות על הכתב. עד מהרה העלו החקירות המחודשות שהיישוב בקומרן לא היה מבצר צבאי, אלא יישוב קבע שהתקיים לאורך כמה מאות שנים.
בקומרן מוצאים כמה וכמה פריטים שקושרים את האנשים שחיו במקום אל המגילות. וזו הייתה הפתעה. מה אנחנו מוצאים בקומרן? קודם כל, מכלול מגירים. במכלול המגורים הזה היה גם אחד החדרים שנמצאו, היה חדר אוכל גדול. בחדר האוכל הגדול הזה יכלו לשבת משהו כמו בין 120 ל-150 איש. דהיינו, ברגע שאתה מוצא חדר אוכל כזה, אנחנו מדברים על קהילה שחיה במקום וחיה חיים שיתופיים. ואחד המאפיינים של קאט זה באמת חיים קיבוציים.
בית קברות גדול נתגלה שם נכון. לקומרן. מה מגלים בבית הקברות?
נמצא בית קברות למטה, הוא לא נמצא למעלה במכלול המגורים שלהם, הוא נמצא קצת יותר רחוק. יש שאלה, האם זה היה בית הקברות של אנשי המקום? נמצאו שם משהו כמו 1,200 קברים. מבין ה-1,200 קברים, היו קברים בודדים של נשים. הרוב המוחלט של הקברים, היו קברים של גברים. וגם זה אומר דרשני. זאת אומרת שבקט למעלה לא חיו נשים. וגם זה נקודה שנדבר עליה, כשנדבר. למטה נמצא מכלאה לצון. נמצאו למטה שרידים של חקלאות קדומה שהם גידלו שם. כלומר, האנשים חיו למעלה, ועבדו למטה, באזור השטוח שליד ים המלח, שם יש גם מעיינות של מים פחות או יותר מתוקים, כמו בעין פשחה. עכשיו, בסמוך לחדר האוכל נמצא מחסן כלים. מחסן הכלים הזה הכיל למעלה מ-1,000 כלים, שהם צלחות, קערות, צפלים, וכל מה שקשור לכלי אכילה. עוד פעם, אנחנו מדברים על קהילה שאוכלת ומחזיקה את הכלים שלה. נמצא כבשן. כבשן בקומרן, במקום הגבוה הזה, זה הדבר הכי פחות כלכלי שאפשר לעלות על הדעת. בשביל מה צריך כבשן? כבשן צורך המון אנרגיה. אין עצים. מאיפה הם הביאו עצים? למה אתה צריך כבשן במקום כזה, זה ישר זורק לך את האפשרות שמדובר בקהילה שהכינה את כלי האוכל שלה לעצמה, ולא הכניסה כלים מהחוץ. בנוסף, נמצאו 16 מקוואות טהרה. חיים 150 איש במקסימום, ויש להם 16 מקוואות מטורפת. מקווה על פחות מ10 אנשים, באיפה? במדבר, במקום צחיח, שלא יורדים בו גשמים, ושאתה מושך לעברו אמת מים, שתוביל מים למקוואות מאחד המפלים, ותאסוף מי גשמים. זה מצביע לך באופן מובהק על קהילה טהרנית. כלומר, שענייני טהרה, טומאה וטהרה, זה עומד במרכז החיים שלה.
הממצאים הארכיאולוגיים שמהם עולה כי תושביה של קומראן שמו דגש עצום על הלכות טהרה וטומאה, מביא אותנו אל פיסה שלישית של הפאזל ההיסטורי הזה. יוסף בן מתתיהו ותיאוריו אודות קאט בשם האיסיים. יוסף בן מתתיהו היה מצביא יהודי שנלחם ברומאים בימי המרד הגדול, במאה הראשונה לספירה. המרד הכושל הסתיים בחורבן בית המקדש השני, ויוסף נלקח בשבי הרומאים. מזלו שיחק לו, ובמקום שיוצא להורג, העניק לו הקיסר הרומאי אזרחות מקומית. בן מתתיהו שינה את שמו לטיטוס פלביוס יוספוס, וכתב 4 ספרים על ההיסטוריה של העם היהודי. בפרט מתאר בן מתתיהו בספריו קבוצה יהודית שחיה בארץ ישראל בימי בית שני, אותה הוא מכנה האיסיים. מתיאוריו של יוסף בן מתתיהו ושל כותבים אחרים מאותה התקופה, עולה כי האיסיים היו קבוצה של יהודים סגפניים מאוד, שהתנזרו מתענוגות העולם וחיו במעין קומונה שבה שיתפו את רכושם ומזונם.
אנחנו יודעים על האיסיים מתוך דבריו של יוסף בן מתתיהו. יוסף בן מתתיהו מתאר בספר מלחמות היהודים וקדמוניות היהודים, הוא מדבר על קבוצה שהוא מכנה אותה איסיים, שהיו לה מנהגים משלה מאוד מאוד קיצוניים. אחד הדברים, הוא מתאר אותה כקהילה שלא עושה צרכים בשבת, או אוסרת עשיית צרכים בשבת. הוא מדבר על קהילה שעוסקת בטהרנות. הוא מדבר על קהילה בשם איסיים, הוא מתאר את אורח החיים שלה. איש לא ידע מי הם. הוא לא אמר איפה הם חיו. הוא לא יפיין, הוא לא נתן שום קצה שאתה יכולת ללכת ולזהות את אנשי הקבוצה באיזושהי נקודה, שאם תחפור תמצא את הזהות שלה. הוא מדבר על קבוצה בשם הזה. עכשיו, עם מציאת המגילות, אתה יכולת ליצור קשר בין התיאור או בין המאפיינים של יוסף בן מתתיהו, של אותה קבוצה, עם האנשים שחיו בקומראן למעלה.
מילת המפתח כאן היא טהרה. יוסף בן מתתיהו מספר שהאיסיים כל כך נזהרו מטומאה עד שאסור היה להם אפילו לעשות את צרכיהם ביום שבת. כפי שציינה ליאורה, היעדר ממצאים ארכיאולוגיים קונקרטיים הביא לכך שהאיסיים נותרו תמיד בגדר תעלומה, אבל החפירות בקומראן, שמהן עלה כי חברי היישוב הקפידו באורך יוצא דופן על טהרה, יצרו בפעם הראשונה קשר בין האיסיים שתיאר בן מתתיהו והחורבות העתיקות של מרגילות מצוקי ים המלח, כמו שני חלקי פאזל שמשתלבים זה בזה. גילויין של המגילות הגנוזות ב-1947, ממש בקרבת היישוב בקומראן, היה החלק השלישי בפאזל שמשלים את התמונה המלאה. אז מה אנחנו יודעים עד עכשיו על כותבי המגילות? אנחנו יודעים שמדובר בכת נזירית של גברים, הקדומה ביותר בהיסטוריה. קבוצת האנשים הזו החליטה שחשוב לה כל כך להישמר מטומאה ולהקפיד על טהרה, שהם הקימו כמות בלתי הגיונית בעליל של מקוואות בלב המדבר. כדי שלא להביא כלי אוכל מבחוץ, הם החזיקו כבשן שבו שרפו כלי אוכל שהכינו בעצמם, במקום כמעט נטול עצים לחלוטין, כך שהיה עליהם להביא עצים במרחק גדול. והכי מוזר, יש כאן ריכוז חריג ויוצא דופן של אנשים יודעי קרוא וכתוב, שהחליטו משום מה להתיישב בקומרן הצחיחה ולהקים שם ספרייה.
930 חיבורים שונים שמהווים ספרייה ענקית, כאשר אנחנו מדברים על ציבור שחי לפני כ-2,200 שנים. וגם את זה צריך לשים את זה בתוך איזשהו קונטקסט. כאשר אנחנו יורדים אחורה בזמן, ואנחנו מגיעים לתקופה של, בואו נדבר על סביבות 200 לפני הספירה. מה היה אחוז האנשים שידעו קרוא וכתוב באותם ימים? אנחנו מדברים על כך שרק 3% מכלל האוכלוסייה של הגברים ששירתו בבתי המקדש ובארמונות בעת העתיקה ידעו קרוא וכתוב. וכאן בתוך במערות נמצאת ספרייה ענקית. ענקית.
בים האנאלפביתיות שמסביב, פתאום יש עושר אדיר של כתיבה.
נכון.
זה מאוד מוזר.
זה מאוד מוזר, וזה כמובן היה אחת השאלות, מי היו אנשים שידעו לכתוב את זה?
מי הם האנשים המשונים האלה? מה דחף אותם לחיים כל כך קיצוניים? את הרמז המשמעותי ביותר לגבי זהותם, אנחנו מקבלים שוב מהמגילות עצמן. בין מאות החיבורים שגילו החוקרים, הם מצאו עותקים של ספר חשוב שכולנו מכירים, אבל ספר שבשום פנים ואופן לא אמור להיות שם.
והטקסט החשוב ביותר זה התנך. אנחנו מדברים על סביבות שנת 150-200 לפני הספירה. התנך בשלב הזה קלו בתוך בית המקדש. הוא עדיין נכתב. מחוץ לבית המקדש לא מסתובבים טקסטים של התנך. והנה, בקומרן אתה מוצא את כל התנך, וזה מצביע על מוצאם.
במילים אחרות, אנשי המגילות כלל לא היו אמורים להחזיק בידיהם עותקים של ספרי התנך, שכן באותה התקופה רק לכהני המקדש, האצולה היהודית של אותם הימים, אמורה הייתה להיות גישה לספר ההולך ונכתב. העובדה שבידי אנשי הקט נמצאו עותקים של התנך, מעידה על כך שהיה להם קשר הדוק לבית המקדש השני בירושלים. מי הם אנשי קט קומרן? מה הקשר שלהם לכהני בית המקדש השני? על השאלה הזו נענה בפרק הבא, חלקו השני של הפרק הזה. נשמע על שושלת הכהנים של משפחת צדוק ששלטה על בית המקדש במשך מאות שנים מימי יציאת מצרים ועד תקופת הכיבוש היווני. נשמע על השחיתות, תאוות הבצע והשלטון שאחזו בחברי המשפחה, על הצרות שהמיתו על העם בארץ ועל הקשר שבין השושלת המושחתת הזו ואנשי הקט המסתורית בקומרן. כל זאת ועוד בפרק הבא. מלחמת בני האור בבני החושך, על קט המגילות הגנוזות, חלק ב'. תודה רבה לדוקטור ליאורה רביד שהתערכה בפרק. דוקטור רביד היא טיפוס מיוחד, אני חייב להגיד, והפלפל שהיא מכניסה בנושאים היסטוריים הוא פשוט יוצא דופן. אם אהבתם את מה ששמעתם בפרקים שבהם עירכתי את ליאורה, ותהי תהנו גם מהספר שלו. התנך היה באמת, שמרחיב את הרקע ההיסטורי, החברתי והכלכלי לסיפורי התנך. הספר זמין בעברית ובאנגלית בחנויות הספרים, ותוכלו לרכוש אותו בהנחה משמעותית ישירות מליאורה. קישור לדף הפייסבוק של הספר התנך היה באמת תמצאו בפוסט של הפרק הזה באתר הבית של עושים היסטוריה. בפייסבוק תוכלו גם ליצור קשר עם ליאורה דרך הדף שלה או במסנג'ר ולהזמין אותה להרצות באירוע שלכם. מילה שלי, כדאי לכם. ליאורה תשאיר אתכם עם פה פתוח וראש מלא במחשבות. מיד נמשיך אל תזכורת לגבי מפגש המאזינים הקרוב בירושלים, עדכון לגבי הפודקאסט החדש שלנו, עושים עסקים ועוד, אבל ראשית, פינת תוכן שיווקי קצרה ומעניינת.
אודיו טלינג, פינת התוכן השיווקי, מובד בחסות מיי הריטג'. חברת מיי הריטג' היא סטארט-אפ ישראלי, שמאפשר למשתמשיו לגלות, לשמר ולשתף את ההיסטוריה המשפחתית שלהם. עם יותר מ-82 מיליון משתמשים ו-30 מיליון אילנות יוחסין, טובי המשקיעים בעולם מאמינים בה. ומיי הריטג' משקיעים בעובדים ומומלץ לבקר באתר המשרות של החברה על מנת להתרשם מסביבת העבודה. רגע לפני סוף המילניום השני, ביוני של שנת 1999, בשתי נקודות שונות בעולם, בשני אירועים שאינם קשורים אחד לשני, נפגשו שתי קבוצות מתכנתים. כל קבוצה ביקשה לפענח דבר מה, וגם אם התוצרים של הפגישות הללו חשובים יותר או פחות, למבנה עצמו הייתה השפעה גדולה הרבה יותר. ביוני של 1999 נולד, כמעט לגמרי במקרה, כלי חשוב לצמיחה בארגונים. ההאקתונים הראשונים אמנם היו מפגשי תכנות בלבד, אך המיקוד בעבודה מאומצת על פני יום, יומיים, או לעתים אפילו שלושה, כאשר כל החברה מגויסת לטובת פיתוח ממוקד של מוצרים או תהליכים, הפך להיות מקור עיקרי לחדשנות בארגון. רן לוי, סמנכ"ל הפיתוח והמחקר ב-My Heritage, מספר על האופן שבו נעשים ההאקתונים בחברה.
בעצם יושבים מהבוקר עד לתוך הלילה, בעבירה שהיא כיפית, אבל מצד שני גם מאוד קונקרטית, כדי להביא משהו שלם ומוצר שאפשר לחשוף אותו ליוזרים. בעיקרון הצוותים, מה שיפה, הם מתארגנים לבד. כלומר, מישהו שיש לו רעיון, הוא מספר את זה לכמה חבר'ה ב-R&D, וואה, נראה לי מגניב, כן, אני רוצה להיות בקבוצה שלך. והם אוספים בעצם את האנשים שרלוונטיים לפיצ'ר שהם רוצים. לדוגמה, בן אדם שחושב על הפיצ'ר שלו, הוא צריך אנשי ווב, או אנשי בקן, או QA, או אולי איזה דיזיינר שיעצב לו קצת את המסך, שזה יורד גם כזה יפה. זה יוצר ארגון שבעצם מעודד את הנושא הזה של אינוביישן, לחשוב בחוץ לקופסה, להבין שבעצם לכל אחד בארגון יש את היכולת להשפיע על הרודמפ של החברה, וגם סינרגיה מאוד טובה בין אנשי R&D לאנשי פרודקט לאנשי דיזיין.
והמוצרים שנולדו בהאקתונים נותנים ערך גבוה מאוד ללקוח, ומצעידים את החברה קדימה.
פיצ'ר שקוראים לו קומיוניטי, היכולת שלנו לתת פלטפורמה לאנשים, לפרסם הודעות שקשורות להיסטוריה המשפחתית, כמו למשל מסמכים שהם פתאום מצאו, אבל בשפה שהם לא דוברים אותה, ולבקש מאנשים עזרה בתרגום. היכולת להגיד, אוקיי, אני מחפש בן משפחה מאיזשהו מקום בעולם, אני יודע שקראו לו ככה, והוא גר באזור הרחוב הזה, האם מישהו מכיר, והגענו לפה לדברים מדהימים, כל האנשים שמצאו את האב הביולוגי שהם לא ידעו איפה הוא, בשביל תרומת מח עצם, פשוט פיצ'ר מציל חיים. אבל אחד הפיצ'רים פה הוא נושא של אודיו טלינג. הרעיון הוא שבעצם רצינו לאפשר משהו שהוא יותר אישי, שמתחבר באמת לנושא שימור ההיסטוריה המשפחתית.
נמרוד ציון, מנהל תחום המובייל בחברה, מספר על המוצר הזה ועל הקשר הדוק שלו לעולם המובייל.
למעשה המקליט קול שלנו הוא רכיב שמאפשר לכל משתמש להעלות קובץ קול, תיאור ווקלי של בן משפחה. תיאור הזה נשמע ישר לתוך העץ משפחה ומאפשר לדורות הבאים או לאנשים שמייצרים גילויים בהקשר המשפחתי שלהם לשמוע את ההקלטה וללמוד על המשפחה. בעיניי, וגם זה ניכר אצל המשתמשים, שזה שירות שבאמת מאפשר לאנשים לשמר מורשת, לשמר את ההיסטוריה המשפחתית, בצורה שהיא מאוד מאוד קשורה לעולם של מובייל. בכל טלפון סלולרי יש מיקרופון, ולמעשה מאוד מאוד קל ופשוט להקליט. ככל שמאגר ההקלטות שלנו נהיה גדול ויותר ויותר, זה יאפשר לנו בסופו של יום להנגיש תגליות לאנשים שמבוססות קול. היום אנחנו מנגישים ללקוחות שלנו תגליות שקשורות בתמונה או במידע אינפורמטיבי שאתה יכול להעתיק לעץ משפחה שלך. בעתיד, אני מניח שאנחנו נאפשר למשתמשים לקבל תגליות שמבוססות אודיו.
רן לוי.
כמובן שהכל נשמר בצד השרת, כדי לאפשר גישה מכל הפלטפורמות הרלוונטיות. כל אפליקציית המוביל שלנו היא משתמשת ב-API שנקרא Family Graph. הוא פתוח גם לצורך העניין לכל העולם. אם פרטנר רוצה לפתח משהו, כמובן בהתאם להרשאות, אז זה מאפשר גם לאחרים לבנות בעצם אפליקציה מעל MyHeritage ולנצל באמת את הכוח הטכנולוגי שיש מאחורי כל הסיפור הזה.
סיון מספר על אחד הסיפורים שהוקלטו באמצעות האודיו טלינג ועל העוצמה שיש בכלי הזה.
במהלך ההשקה של המוצר הזה חשפנו את השירות למשתמשי בטא שלנו, ידענו אותם שכוחים להזין להקלטות. בחלק מההקלטות גילינו סיפור מדהים של בן אדם בן 84 מספר על הילדות שלו, על איזושהי תקרית שקרתה לו במגרש בייסבול שילדים התנכלו לו. הוא חוזר הביתה מצוברח ומספר להורים שלו. האמא נספה באבא שהוא אף פעם לא ממגונן על הבן. האבא ניגש לחדר, לקח שטגן, יצא מהבית עם הבן וביקש ממנו שיצביע לו על הילד שהציק לו, שהרביץ לו. הסיפור מסתיים בזה שהוא לא עשה לו שום דבר עם הרובה, אבל הסיפור ורמת הדטונציה של הבחור שמקריין את הסיפור, ממש מקריין אותו, היא מדהימה והיא נשמעת קצת כמו מורגן פרימן שמספר איזשהו סיפור עלילתי מדהים. הסיפורים הם סיפורים שהם הרבה פעמים מתארים את חיי היום-יום, אבל יש ייחוד מאוד מאוד גדול גם תיאור של חוויות יומיומיות. בסופו של דבר, הנכד של אותו זקן ישמע את הסיפורים על סבא שלו שמספר על האבא שלו. אז יש פה באמת ערך סנטימנטלי מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד מרתק.
מחלקת ה-R&D של חברת MyHeritage צומחת, והיא מחפשת אנשים טובים ורבים על מנת לאייש את המשרות המוצעות בה. היכנסו ל-careers.myheritage.com או הקליקו על הבאנר בדף הבית של התוכנית על מנת לשלוח קורות חיים.
עושים היסטוריה מגיעה לירושלים. ב-22 בנובמבר נקיים מפגש מאזינים גדול ומושקע במיוחד במוזיאון ישראל, בשילוב עם תערוכת פרעה בכנען, שמספרת על התקופה הלא מוכרת של הכיבוש המצרי בארץ ישראל. עוצרי התערוכה בעצמם יערכו לנו סיורים בין המוצגים המרתקים, ביניהם מומיה בת 3,500 שנה, ולאחר מכן גם יספרו לנו על מאחורי הקלעים של ההכנות לתערוכה. אני אעלה לבמה ואקליט יחד איתכם פרק בשידור חי של עושים היסטוריה, ונקנח בסשן של שאלות ותשובות ככל שיאפשר לנו הזמן. בקרוב תחל מכירת הכרטיסים לאירוע, הצטרפו לקבוצת הפייסבוק של עושים היסטוריה, או הרשמו לרשימת התפוצה שלנו כדי להתעדכן ראשונים ברגע שהכרטיסים יהיו זמינים. ה-22 לנובמבר, יום שלישי, שעה 6 בערב, במוזיאון ישראל בירושלים. יוצא לי לא מעט לשוחח עם מאזינים, ובכל שיחה אני מופתע מחדש לגלות איך כל אחד מאיתנו מאזין לפודקאסטים בצורה אחרת, מגלה פודקאסטים חדשים במקומות שונים וכדומה. אולי זה לא צריך להפתיע כל כך, הרי כל העולם של הפודקאסטים הוא חדש מאוד, ורוב המאזינים של עושים היסטוריה נחשפו אליו רק בשנה, שנתיים האחרונות. מכיוון שכך אני מתחיל פינה חדשה שנקרא לה פינת עולם הפודקאסטים, ובניתן בכל פעם טיפ קטן לגבי האזנה לפודקאסטים, או איך אפשר לגלות פודקאסטים חדשים. באופן כללי נזכור אספקטים שונים של העולם החדש הזה, כדי להעשיר את עולם האזנה שלכם. אז עבור הפינה הראשונה, בחרתי לספר על אפליקציות פודקאסטים באנדרואיד. אנשי אייפון, על דאגה, גם אתכם לא נזניח בפינות הבאות. ישנן שלוש דרכים עקרוניות להאזין לפודקאסטים באנדרואיד. האחת היא לגלוש בעזרת הדפדפן אל האתר של הפודקאסט ולהזין לפרקים באמצעות נגני MP3 שבדרך כלל מוטמעים בכל אתר. גם באתר של עושים היסטוריה אפשר למצוא בכל עמוד של פרק נגן MP3. זו השיטה הלא מומלצת. האזנה לפרק דרך דפדפן היא בדרך כלל חוויית האזנה גרועה למדי. למשל, אם אתם יוצאים מהאוטו ומפסיקים לשמוע פרק באמצע, כשתרצו להמשיך ולהאזין, תצטרכו לחפש בעצמכם את הנקודה שבה הפסקתם להאזין קודם. דרך נוספת להאזין לפודקאסטים באנדרואיד היא באמצעות אפליקציות ייעודיות לפודקאסטים ספציפיים. דהיינו, לכל פודקאסט יש אפליקציה משלו. למשל, לעושים היסטוריה ועושים עסקים, יש אפליקציה ייעודית שאני יצרתי. דרכה ניתן להאזין לכל הפרקים. זו דרך נוחה הרבה יותר להאזין, והיתרון שלה הוא בפשטות. אם רוצים להקשיב לפרק, פשוט פותחים את האפליקציה ומאזינים, בלי חיפושים ובלי הסתבכויות. החיסרון של אפליקציות יהודיות הוא שלא לכל פודקאסט יש אפליקציה יהודית. למעשה רק לבודדים יש אפליקציות כאלה, ובנוסף, אם אתה מקשיב לארבעה פודקאסטים, אתה צריך להתקין ארבע אפליקציות שונות. אני ממליץ להאזין לפודקאסטים באפליקציות כאלה, רק אם אתם הטיפוסים שלא ממש אוהבים להסתבך עם טכנולוגיה, ומעדיפים פשטות ונוחות. אם אתם צרכני פודקאסטים כבדים, הפתרון המומלץ הוא אפליקציות פודקאסטים שמכונות גם פודקאסט קאצ'רס. האפליקציות האלה הן תוכנות שמאפשרות להאזין לעשרות פודקאסטים, בדומה לאופן שבו בספרייה יש כמה וכמה ספרים על המדף. אפשר למצוא לא מעט אפליקציות פודקאסטים שכאלה בחנות האפליקציות של גוגל, חלקן חינמיות וחלקן בתשלום. הבולטות ביותר לדעתי הן פודקאסט אדיקט וביונד פוד, ואני בטוח שאתם המאזינים תוכלו להמליץ על עוד כמה וכמה תוכנות טובות בתגובות. היתרון של אפליקציות כאלה הן בכך שהן מאפשרות להאזין לכמה פודקאסטים שונים בנוחות, ושבדרך כלל הן מכילות פונקציות מתוחכמות יותר. למשל, הן יודעות להמשיך ולנגן את הפרק שהפסקת להאזין בדיוק מאותה הנקודה, לנגן פרק במהירות גבוהה יותר, או לאפשר האזנה גם לספרים קוליים. החיסרון שלהן הוא במורכבות שלהן. כמו כל תוכנה מתוחכמת, גם כאן צריך ללמוד איך להשתמש בהן כדי לנצל את היכולות שלהן. בפינות הבאות בסדרת עולם הפודקאסטים נרחיב את הדיבור על האפליקציות האלה וניתן כמה טיפים מועילים כיצד להשתמש בהן. אני מתכוון לרכז את כל התוכן של הפינות הללו בדף מיוחד באתר של עושים היסטוריה. אז מה חדש בעושים עסקים? הפודקאסט שמביא רעיונות עם מיטב המנהלים, היזמים ואנשי העסקים בישראל. בשבוע שעבר שחררנו פרק חדש בעושים עסקים עם העורך דין דוקטור יהושע רוזנצוויג, לשעבר יושב ראש הבנק הבינלאומי. אני ודני תימור שוחחנו עם יהושע, שהוא גם אגב אחד המשקיעים בפודקאסט ישראל שלנו, על הדברים שלמד מעורך הדין יעקב נאמן כסטאג'ר, על העבודה הקשה שהביאה אותו לחברות בכמה מוועדות הכלכלה החשובות של הכנסת, ועל המעבר מעולם המשפט וראיית החשבון לתפקיד רגיש ומורכב עסקית כיושב ראש דירקטוריון של בנק גדול. הנה טעימה מהפרק החדש.
פיבוטים זה דרך חיים, ואחד הבעיות שאני שמתי לב על פני השנים, זה במיוחד גם בחברות לפעמים שיש להם משקיעים או מוסדיים או גם חלק מהקרנות, זה שנכנסים, אנשים באים ואומרים, אנחנו מוכנים להשקיע, אבל בוא תציג לנו ביזנס פלן. היזמים הולכים ומציגים ביזנס פלן, וכמובן חוזרים המשקיעים, אומרים, זה לא נכון, זה כן נכון, והם, יש להם הרבה מאוד ניסיון, אבל אז ההשקעה מתבצעת, והיא מותנית בזה שממשיכים לפי הביזנס פלן, ובאים כל פעם בישיבות דירקטוריון, נו, אתם המשכתם לפי הביזנס פלן, וזה דבר שהוא פשוט מביא לכך, שלדעתי הוא מביא לכך ש... רק אחד מתוך 10 או אחד מתוך 20 הם מצליחים. מה שצריכים לעשות זה אדם צריך ועסק צריך להמציא את עצמו מחדש כל הזמן.
את עושים עסקים תמצאו בכתובת runlevy.com/biz, שם תוכלו גם להירשם לרשימת התפוצה בדואר האלקטרוני ולקבל מייל בכל פעם שפרק חדש יוצא לאור. מי שיש לו את האפליקציה של עושים היסטוריה אולי כבר הבחין שהיא כוללת עכשיו גם את עושים עסקים בטאב נפרד. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, עזרו לנו למשוך מפרסמים ונותני חסות. ספרו לאנשים הרלוונטיים בארגון שלכם, בכוח האדם ובשיווק, על הקהל הנפלא שלנו ועל הפרסומות ששמעתם ואהבתם. עכשיו אפשר לפרסם גם בעושים עסקים. למשל, אם העסק שלכם מספק שירותים רלוונטיים לקהל של מנהלים ויזמים, בעושים עסקים תוכלו למצוא את הקהל האיכותי והמפולח ביותר לתחום הזה. צרוי מקשר. run@runlevy.com. ואם יש לכם כנס, יום עיון או כל אירוע אחר, אתם יכולים להזמין אותי להרצות בפניכם. נושא ההרצאות שלי מעביר מגוונים מאוד, וכוללים כמעט כל מה ששמעתם בעושים היסטוריה לאורך השנים. פנו אליי גם run@runlevy.com. וזו הזדמנות גם להודות לאנשי חטיבת הטייס של אלביט, שאירחו אותי להרצאה אצלם ביום חמישי שעבר. היה כיף גדול. את הקרדיטים הפעם יביא לנו... אילן אבקסיס מהפודקאסט דברי הימים. הפוך גוטה, הפוך. שילחו לי גם אתכם מכירים את הקרדיטים שלנו בצורות שונות ומשונות. הנוסח המלא יהיה בפוסט של הפרק הזה באתר שלנו, ranlevi.com. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.
העושים אייסדורי, עם, מן הר מנחם, העול, העריקה הלשונית, ניר סעיד, העול, עריקת הכול, עידן חהן, העול, הפקה, פול מקארטני, מת, נתן פוזניאק, העול לתחיר, אלי האולוגלין, מגישהת, קוריוס מינידס, מיני תימור, אבי, המן הלעיסבי.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.